ממשיכים באלול. אנחנו היום במוצאי חי באלול, י"ח באלול. חסידות קוראים ליום הזה יום הולדת את שני המאורות הגדולים. יום הולדתו של הבעל שם טוב ושל האדמו"ר בעל התניא, האדמו"ר הזקן. בכלל יום עם דברים מיוחדים, זה גם יום פטירתו של המהר"ל היום הזה. ואני מבקש לגעת לתוך ההכנות שלנו בנקודה אולי הכי חשובה שאנחנו צריכים לעסוק בה בתוך בית המדרש, מתוך חי באלול, בסוגיה ששייכת ללב. יש נקודה שיותר מאפיינת את החידוש של מחוללי החסידות, אליבא דכולי עלמא, זה להחזיר את המקום המרכזי של הלב לעבודה שלנו בכל. רגילים לומר שהחסידות החזירה את מקומה של התפילה כעבודה שבלב מיוחדת, אבל אני חושב שלא זה הייחוד. כי התפילה ברור שהיא עבודה שבלב. אני חושב שחידושה של החסידות היא שהיא הפכה את כל התורה לעבודה שבלב. לתת ללב את המקום המיוחד, זו הנקודה שאני רוצה לגעת בה הפעם, אבל הפעם במיוחד, במיוחד באמת בסוגיה של לב כשעוסקים בו בתלמוד תורה. בעמל תורה, בעניינה של תורה ולמידתה ועמלה. שבוע שעבר דיברנו על הבן אדם לחברו שקודם לכל, במיוחד בתוך בית המדרש ובכלל. פעם אני רוצה להיכנס באמת לעמלה של תורה. הדברים מתחילים בפרשה שלנו השבת, אני אגיע אליהם מיד, אבל אני רוצה לפתוח את הכל במצוות עשה ברמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה ה', על פה אני חושב שהזכרנו יותר מפעם כאן בבית המדרש ושנים עברו את המצווה הזאת, אבל לא חושב שעוד יצא לנו ללמוד אותה בפנים. בספר המצוות, המצוות הראשונות הן מצוות עקרוניות אמוניות. המצווה הראשונה היא מצוות אמונה, אנוכי השם אלוקיך. המצווה השנייה היא להאמין באחדותו, להאמין שהוא אחד. המצווה השלישית היא מצוות אהבת השם ואהבת. המצווה הרביעית היא המצווה לירא את השם אלוקיך תירא. והמצווה החמישית שבה אני רוצה לגעת עכשיו היא המצווה לעבוד את השם. מצוות עשה ה', אני קורא ברמב״ם בפנים בספר המצוות, הוא שציוונו לעובדו. זה אגב ממשיך את הפסוק של מצוות עשה ד', את השם אלוקיך תירא, וההמשך הוא באותו תעבוד. הוא כבר נכפל זה הציווי פעמיים באומרו, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר ואותו תעבודו. אולי אגב ברמב״ם צריך לקרוא פה, הוא כבר נכפל זה הציווי פעמים, כי מעבר לפעמיים האלה זה מופיע יותר. לעובדו ולעובדו יש בכמה פעמים. ואף על פי שזה הציווי, אומר הרמב״ם, הוא גם כן מהציוויים הכוללים. כלומר, לעבוד את השם זה ציווי כולל של הרבה מצוות. איך אפשר לעבוד, איך אפשר לקיים מצווה בלי לעבוד את השם? כל המצוות זה עבודת השם. וכבר בארנו בשורש רביעי, בשורשים, יש לרמב״ם לספר המצוות את השורשים, או בתרגום אחר את הכללים, מה קובע איזה מצוות מונים ואילו מצוות לא מונים. והשורש הרביעי, שורש מפורסם, הוא שורש שאומר שמצוות כוללות, הרמב״ם לא מונה אותן למצוות. כך לא תימנה מצוות קדושים תהיו לפי הרמב״ם. כי זו מצווה כוללת. ידועה שיטתו של הרב זצ"ל, של הרב קוק, שמהסיבה הזאת לא נמנית ברמב״ם מצוות יישוב ארץ ישראל. כך הוא מסביר. כי היא מצווה כוללת. עבודה, לעבוד את השם, זו מצווה כוללת. וכיוון שהיא מצווה כוללת, אז איך צריך למנות אותה? ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מהציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש רביעי, הנה יש בו ייחוד אחר שהוא ציווי לתפילה. יש בציווי הזה גם ספציפיקה. יש מצווה ספציפית. המצווה הספציפית הופכת את המצווה ממצווה כוללת, בסדר? שלפי שורש רביעי לא תימנה במניין המצוות, למצווה שיש לה תרגום ספציפי, להתפלל. להתפלל זה בשעות מסוימות, בזמנים מסוימים יש מטבע לשון, זה כמו ספציפי, זה לא לעבוד את השם, זה 24 שעות, זה כל חיי. להתפלל זה ודאי תמיד, אבל זה ספציפי, זה מצווה. זה בעצם הרמב״ם. אז הרמב״ם בא להגיד לנו שלעבוד את השם זו מצוות עשה, ומה הכוונה בלעבוד את השם שהופך את זה למצוות עשה מסוימת? תפילה, נכון? עכשיו בא החידוש. ולשון ספרי ולעובדו זו תפילה. ואמרו גם כן, הספרי שם אומר ולעובדו בכל לבבכם, איזוהי עבודה שבלב, הווי אומר זו תפילה. פתחתי בהתחלה שכשמדברים חסידות בדרך כלל אומרים תפילה, זה לב. עכשיו תשמעו את הרמב״ם. ואמרו, כאן הוא היה צריך לסיים, נכון? הוא הגדיר את המצווה. הוא אמר שזו מצווה כוללת. למצווה הזאת יש תרגום מעשי שזה תפילה. גמרנו. הוא מביא את המקור לשון ספרי וגמרנו. פתאום תוספת. ואמרו גם כן. ולעובדו זה תלמוד. שמעתם רמב״ם? עבודה שבלב. מה זה עבודת השם? מה זה עבודת השם? ולעובדו בכל לבבכם. מה זה לעובדו? תלמוד. זה משונה מאוד. ובמשנתו של רב לייזר בנו של רב יוסי הגלילי אמרו, מניין לעיקר תפילה מצווה מהכה, את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד. אז הוא חזר למה, לאיזה נושא? לתפילה. ופתאום הוא חוזר למה שהוא דיבר מקודם. ואמרו, עבדוהו בתורתו, עבדוהו במקדשו. רוצה לומר, הכוון אליו במקדשו שיתפלל וכו' וכו'. זה דבר מופלא מה שכתוב פה ברמב״ם. הרמב״ם אומר, מצוות עבודת השם היא לכאורה מצווה כוללת. אלא מה באתי לומר לך שלמצווה הזאת יש ספציפיקה. מהי הספציפיקה, מהו הייחוד? תפילה. עד כאן כולם מכירים. ואני אומר לך שיש עוד ייחוד. מה הייחוד? תורה. ומה שכתוב עבדו במקדשו רוצה לומר יכוון אליו להתפלל שם. אז זה חלק מהתפילה. המקדשו זה חלק מהתפילה. לפי הרמב״ם, עבודת השם לא נחשבת לשורש של מצווה כוללת, אלא מצווה מנויה בתוך המצוות, כי היא מתורגמת בשני דברים מעשיים, בתפילה ובתלמוד תורה. זה דבר פלא. אני מבין איך תפילה זה עבודה שבלב. תפילה זה כמעט רק עבודה שבלב. ודאי שכדאי להבין מה אתה מתפלל. אתה צריך. אבל ברור שאם אתה שואל אותי מה הנושא הדומיננטי של תפילה, זה עבודה שבלב. תלמוד תורה זה עבודה שבלב. אנחנו היינו מגדירים תלמוד תורה כפרט במצוות עשה ה' שהיא מצוות עבודת השם. אם מישהו היה מחפש בתוכן העניינים, באינדקס, את מצוות תלמוד תורה, הוא היה מחפש את זה בעבודה שבלב? רמב״ם, פילי פלאות. שלא נטעה. זה לא המקור למצוות תלמוד תורה. יש גם מצוות תלמוד תורה בפני עצמה. מצוות תלמוד תורה היא המצווה י' ברמב״ם. מצווה י' היא שציוונו ללמוד תורה וללמדה. או בנוסח אחר, בנוסח אני מזכיר בכוונה של הרב קפח, שהוא הנוסח המדויק, לא יעזור. הוא כותב שהוא שציוונו ללמד תורה וללומדה. מעניין הסדר. ללמוד, זה בכתיב חסר, אז אפשר לקרוא גם כך וגם כך. והוא גורש שם מפורש, הוא מראה את זה מהתרגום, לא ניכנס, עסק שלם הוא זה שם. הוא שציוונו ללמד תורה וללומדה. סתם לא מובן, הרי קודם כל לומדים, אחרי זה מלמדים. אז מה, איך יכול להיות? המקור ברור. וזהו הנקרא תלמוד תורה. אגב, הגדרה מעניינת. מה נקרא תלמוד תורה? מה זה תלמוד תורה? נו, מה זה תלמוד תורה? אם היינו צריכים לתת הגדרה לתלמוד תורה, ללמוד תורה, נכון? לא. אתם יודעים מה זה תלמוד תורה? ללמוד וללמד. או ללמד וללמוד. זהו הנקרא תלמוד תורה. תראו את ההדגשה ברמב״ם. הוא לא כותב את זה בשום מצווה אחרת. מצוות עשה י' היא שציוונו לקרוא קריאת שמע ערבית ושחרית. והוא אומר, ודיברת בם. מתי הוא אומר, וזהו הנקרא קריאת שמע? ברור. הוא שציוונו ללמד תורה וללומדה, וזהו הנקרא תלמוד תורה. והוא אומר, ושיננתם לבניך. וכתוב בספרי לבניך אלו התלמידים, שהתלמידים קרויים בנים. זאת אומרת, מה הנושא הראשון שהוא מדבר עליו? ללמד או ללמוד? ללמד. התלמידים. והפסוק הוא ושיננתם לבניך. ושיננתם זה ללמד. ושם נאמר, ושיננתם שיהיו מחודדים בפיך. או, זה ללמוד. אז הסדר שלו זה באמת ללמד וללמוד. ומה נקרא תלמוד תורה? רק ללמד וללמוד, ללמוד וללמד. כלומר, אם אני לומד, לא ללמד. אז אין פה תלמוד תורה. תלמוד תורה זה ללמוד וללמד. אז את זה אני משאיר בצד. לא נוגע בזה בכלל. נחזור לזה עוד מעט. אני חוזר להפתעה הראשונה. מצוות עבודת השם ברמב״ם, זה פילי פלאות. היא מצוות לימוד תורה. לעובדו בכל לבבכם, עבדוהו בתורתו. והוא חזר על זה פעמיים במצוות עשה. אני מעריך בזה שנייה, כי צריך לדייק ברמב״ם. צריך להבין מה כתוב ברמב״ם. ואמרו גם כן, ולעובדו זה תלמוד. ואמרו עבדוהו בתורתו, עבדוהו במקדשו. בתורתו פירושו תלמוד, במקדשו פירושו, הכוון שם להתפלל. עבודה שבלב, כי הפסוק שהוא מצטט זה הוא לעובדו, והפסוק הוא לעובדו בכל לבבכם. הוא מצטט את דברי הספרי, והספרי אומר הוא לעובדו בכל לבבכם זו תפילה, הוא לעובדו בכל לבבכם זה תלמוד. הרי יכולתי להתחיל בלי הרמב״ם. נשאל על הספרי, איך הספרי הגיע לזה? אבל הספרי טוב, הספרי אומר כך, ויש עוד... הרמב״ם פוסק כך. נכון? וגם זה קשר עם תלמידים, שלא לגמגם כשישאלו אותך. שלא לגמגם ש... נגיע לזה. אני אחזור אל הרמב״ם הזה עוד מעט, זה דבר פלא, דבר מופלא שצריך להיכנס אליו בנחת. אני חושב שזה יסוד, 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 לימוד תורה, במיוחד לימוד תורה של בית מדרש. עמל תורה, לימוד תורה, נגיע לזה, למושג לב. אבל המושג לב הוא לעניות דעתי מושג שצריך להיכנס אליו מתוך הפרשה שלנו, מתוך דבריו האחרונים של משה רבינו לעם ישראל. הפרשה שלנו, השבת, פרשת כי תבוא, מתחיל משה רבינו לדבר עם עם ישראל ביומו האחרון. בפרק כ"ז הוא אומר לעם ישראל, היום הזה נהיית לעם. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. היום הזה, אומרים חז"ל, היום הזה הוא היום שבו אומר משה רבינו מכאן ואילך את דבריו של היום האחרון. בהמשך הוא יאמר, בין 120 שנה אנוכי היום. ובעצם היום הזה בסופו יעלה משה אל הר העברים וימות שם כאשר מת אהרון אחיו. ובתוך הפרשה שלנו בדברי הסיכום, אומר משה רבינו לעם ישראל את הדברים הבאים. לב, זו הנקודה שאני רוצה לעסוק בה היום. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. את הכל ראיתם. זה לא מדויק, אתם ראיתם את הכל, כי לא כל מי שמשה מדבר איתם ראו את הכל, כי הרי רוב הדור שהיה בין גיל 20 ל-60 בחטא המרגלים, מת במדבר. אבל המבוגרים יותר, הצעירים יותר, וכולם התחככו עם מי שראו את המסות הגדולות אשר עשה השם אלוקיך ממצרים ועד עכשיו. ואז בא המשפט הבא. זה פילי פלול. ולא נתן השם לכם לב לדעת. שמעתם ביטוי? ולא נתן השם לכם לב לדעת. ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. עד היום הזה. סיכום מאוד עצוב. עומד משה רבינו לסכם. אמרתי השבוע בשיעור, תארו לכם, מורה עומד בסוף שנה ומסכם ואומר, אני אגיד לכם, ראיתם הכל, קיבלתם את הכל, לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, עד היום הזה. סיכום של 40 שנה, של 120 שנה של מצרים ומדבר ו... נורא. אני רוצה לברר בהמשך את המושג לב לדעת, כי הרי אנחנו רוצים לברר את המצוות עשה הזאת של לב בתלמוד תורה. אני רוצה לדבר על מה קורה כשתלמוד תורה לא בא בתור עבודה שבלב. אבל נגיע לזה לאט. רש"י אומר כך, ולא נתן השם לכם לב לדעת. מה זה לב לדעת? להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. שומעים את המושג לב לדעת? לב לדעת זה להכיר, לדעת זה הכרה. הכרה, להכיר משהו, קוגניציה, להכיר משהו. לב זה דביקות. לב לדעת זה להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא, ולתרגם את ההיכרות הזאת לדביקות. במילים אחרות, לב לדעת זה להיות דבק. אבל לא להיות דבק מפני שאני דבק באופן רגשי. אלא להיות דבק מתוך שאני מכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא. חב"ד אגב, בי"ח אלול קוראים לזה חוכמה בינה דעת. להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא, זאת הכרה גמורה. להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בהם. ולהידבק בו. מתחילת ספר דברים, מה שמוטרד ממנו משה רבינו יותר מכל דבר אחר, זה משאלה אחת. האם נהיה דביקים, דביקים, דביקות, האם תהיה לנו דביקות בקדוש ברוך הוא או לא? ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כך הוא אמר לנו בתחילת הנאום שלו בספר דברים. ואתם הדביקים. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוקיך מקרבך. ואתם בניגוד הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מעניינת מאוד ההקבלה לפאור, להבדיל. הפאור הוא לא סתם עבודה זרה. הפאור הוא עבודה זרה של דביקות. הפאור הוא עבודה זרה של במילים של היום של התמכרות מוחלטת. הפאור הוא עבודה זרה גסה. לפאור עובדים כשפוערים לפניו, כשמטריזים לפניו. אין לי שום מחיצה. אני כולי בתוך חלילה העבודה הזרה הזאת של הפאור. האנטיתזה לפאור לא יכול לבוא מאיזשהו הנמקה שכלית יפה. האנטיתזה לפאור זה דביקות בשם. דביקות. צריך להבין את המושג. ועכשיו בא הרשי ואומר לנו מושג שלדעתי הרמב״ם קורא לו עבודה שבלב בתורה, הכרת חסדי הקודש ברוך הוא, להכיר, זו עבודה שכלית לחלוטין, ולהידבק מתוך ההיכרות הזאת. להכיר ולהידבק. עד היום הזה, אומר רש"י, מה זה לא נתן השם לכם לב לדעת וכולי, עד היום הזה, מה קרה היום הזה? שמעתי, אומר רש"י, שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב בפרשת וילך ויתנה אל הכהנים בני לוי, לקוח את ספר התורה, הוא לוקח את ספר התורה ונותן אותו אל הכהנים בני לוי. באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני, אף אנו עמדנו בסיני, אז למה עכשיו הם אומרים לו, וקיבלנו את התורה וניתנה גם לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? למה אתה נותן לבני לוי ייחוס מיוחד את ספר התורה לכהנים בני לוי? ויאמרו לנו יום מחר, מי? בני לוי, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ושמח משה על הדבר. ואמר על זאת, היום הזה נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם, תקשיבו טוב, דביקים וחפצים במקום. מתי? כשאמרתם, אנחנו כולנו רוצים את התורה. הרי למה נתתי את התורה לבני לוי? כדי שישמרו עליה? לא, מה פתאום? כדי שהם יהיו המורים שלכם. כדי שהם יהיו הרבס. ובאו בני ישראל ואמרו, לא, אנחנו רוצים בעצמנו. היום הזה נהיית לעם. היום הזה קנית לב לדעת. היום הזה פתאום משהו השתנה. מה כתוב פה? מה קורה פה? אני אזכיר עוד דבר אחד. בהקשר אחר עסקתי בו בזמן האחרון ממש, ולא כאן. אני אזכיר עוד דבר אחד. אתם יודעים מהו המשפט האחרון? אני זוכר, דיברנו על זה במערת המכפלה פעם באחת השנים. בין כסה לעשור. כשהיינו שם כולנו ביחד. אתם זוכרים מהו הדבר האחרון האחרון שמשה רבינו אומר לעם ישראל? האחרון. כשמשה רבינו מדבר עם עם ישראל כולו. זה לא בזאת הברכה. בזאת הברכה זה ברכות לשבטים. המשפט שבו חותם משה רבינו לפני שנאמר לו עלה אל הר העברים ומות נמצא בפרשת האזינו אחרי השירה. הוא מסיים את השירה, רק עכשיו כשאני חושב על הדברים האלה מצד תלמוד תורה, אני חושב שזה מהלך אחר לגמרי. עכשיו אפשר להבין פה רשי. הוא מסיים את דבריו. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. את כל הדברים האלה יכול להיות את האזינו, ואת כל הדברים האלה יכול להיות את כל הדברים האלה. כי הוא עכשיו מסיים להגיד הכל. הפסוק שאחרי הפרשה הזאת יהיה, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה, זה היום הזה, עלה אל הר העברים הזה, וזה הסיום. עכשיו הוא אומר את סיום דבריו, זה הרי פילי פלאות. מה יכול משה רבינו להגיד כסיומת? מה הפיניש? היכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל ויאמר עליהם. מה הוא אומר? שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. לפני שנחזור ללשמור לעשות, רשי, שימו לבבכם, צריך אדם שיהיו עיניו ואוזניו וליבו מכוונים לדברי תורה. זה החתימה של משה רבינו. וכן הוא אומר, בן אדם ראה בעיניך ובאוזניך שמע ושים ליבך. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, כשהוא בא ממראות בבל מנהר כבר, והוא לוקח אותו הנה למראות ארץ ישראל ומראה לו את תבנית הבית. ולפני שהוא מראה לו בתשעה פרקים אחרונים את בית המקדש השלישי במראות אלוקים, הוא אומר לו, ראה בעיניך ושמע באוזניך ושים לבך. אתם יודעים מה מטריד את רשי עכשיו? מה זה שים לב? אמרנו כמה פעמים, שימו לבבכם, אגב זה פעם ראשונה שהמשפט הזה, המילה הזאת, הניב הזה נאמר, לשים לב. היום הפכו את הביטוי הזה לכלום. שים לב, זה נהיה שטויות, pay attention. אמרתי כבר פעם ש-pay attention זה תרגום בין מחביר למעלים. לא יודע למה כל דבר שם הולך באנגלית עם pay. למה pay? If I don't want to pay now, למה pay? pay אחר כך. pay, יהיה pay. attention זה בכלל לא לב. לכן באמת ראיתי פה בתרגום באנגלית, set your heart. נו, זה קצת נשמע יותר טוב, רק מי שידבר כך יגידו לו שיש לו בעיה. בעברית אומרים שימו לב. אתם יודעים מה זה לשים את הלב? לשים את הלב זה לקחת את הלב ולשים אותו פה. אתם מבינים את המשפט הזה? היום כולנו נהיה בריאים עד 120, כשיודעים מה זה ניתוח לב פתוח, זה הפירוש של לשים לב. היום אפשר להבין. אף אי אפשר לנתח על ידי הוצאת האף ולשים אותו על השולחן ולטפל בו. רצוי לא. בכלל רצוי לא להגיע לדברים האלה. אבל אם מוכרחים לעבור לו עלינו ניתוח לב פתוח עד 120 שנים טובות, אז כדאי לדעת מה הולך להיות שם. יש שולחן הניתוחים ויש את השולחן שאתה נמצא. זה שני שולחנות אחרים. לוקחים את הלב, כדאי שהוא יישאר מחובר, עם צינור. אבל לוקחים ומטפלים פה בשולחן ליד. אמר לי פעם, מנתח לב גדול, אם כבר מוכרחים זה הניתוח הכי קל, כי החולה לא יכול להפריע. רפואה מודרנית למדה את זה, שהלב הוא קופסה בפני עצמה, שמניעה את כל ההוויה, שנותנת תנועה לכל הגוף. אבל אפשר לקחת את הלב ולשים אותו בצד. אחרת הפירוש שימו לבבכם. אתם יודעים מה מבקש ילד כשהוא מבקש מאבא שלו לשים אליו לב? הוא אומר לו, אבא, יכול להיות שאתה נוסע, יכול להיות שלא תהיה פה. יכול להיות. תן לי רק את הביטחון שהלב שלך פה. שהלב פה. שים אליי לב. שים את הלב אצלי. שים את הלב, לך, תחזור, אני שומר עליו. הכל יהיה בסדר. אבל שים את הלב פה. ביטוי מדהים. אנחנו כל כך שגרתיים בביטוי הזה שלא מבינים את עוצמתו. בן אדם, ראה בעיניך ושמע באוזניך, אבל זה כלום. ושים לבך. אונקלוס מתרגם, שבו לבבי חול. שיביתי השם לנגדי תמיד. רשי, צריך אדם שיהיו עיניו ואוזניו וליבו מכוונים לדברי תורה. אתה יכול עם השכל שלך ללמוד את כל התורה. אבל אם לא שמת את הלב שם, לא קרה לך שום דבר. כלום לא יקרה לך. משה רבינו אומר, אני סיימתי להגיד לכם עכשיו תרי"ג מצוות, וגמרתי לתת לכם את כל התורה, וגמרתי לתת לכם את הברית עכשיו בערבות מואב, מעבר לירדן יריחו, והר סיני, וארבעים שנה. הכל נגמר, גמרתי, אני עכשיו הולך. ועכשיו יש לי מכם בקשה. בכל הדברים האלה אשר אנוכי מעיד בכם היום, אל תקיימו אותם. שימו שם את לבבכם. ורשי מסביר, אם ליחזקאל נאמר, שים לבך על תבנית המקדש, הרי דברים קל וחומר. ומה תבנית הבית שהוא נראה לעיניים ונמדד בקנה? תבנית הבית נראה לעיניים ונמדד בקנה, אפשר לראות את זה. צריך אדם שיהיו עיניו ואוזניו וליבו מכוונים. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, ראה בעיניך ושמע באוזניך ושים לבך. להבין דברי תורה, להבין דברי תורה, שהם כהררים התלויים בסערה. אני הייתי אומר, צריך שכל חריף. להבין דברי תורה צריך חריפות. להבין דברי תורה צריך ריכוז. להבין דברי תורה צריך שיהיו עיניו וליבו ואוזניו מכוונים, כוונה. להבין דברי תורה שהם כהררים התלויים בסערה על אחת כמה וכמה. אתם יודעים מה הפשט של עבודת השם בתורה? לעבוד את השם, לעובדו זה תורה? לעובדו בכל לבבכם זה תורה? פעם ניסיתי להסביר את זה מתוך משנתו של הרב סולובייצ'יק זצ"ל. הרב סולובייצ'יק אומר בכמה מקומות שיש מצוות שמתרחשות בשני חלקים באדם. מצוות שהביצוע שלהם נעשה במקום מסוים, אבל ההתרחשות בו זמנית נעשית במקום אחר. בשביל להסביר את זה, אביא את הדוגמה הקלאסית שהרב סולובייצ'יק מדבר עליה במצוות ושמחת בחגיך. פעם הזכרנו את זה כאן. מצוות ושמחת בחגיך, זאת מצוות שמחה בסוכות, בחג, בכל חג. איך מקיימים את המצווה הזאת? שמחים. אבל חזל לא מסתפקים בשמחים. רבותינו מבקשים הגדרה, מה עושים? אז אומרים חזל, איך שמחים? בבשר, ביין. בזמן שבית המקדש קיים, צריך לאכול בשר שלמים, לשתות יין, בישראל, גם לא משנה עכשיו, בגדים צבעוניים, כל כך. שמחים בבשר, ביין, בבגדים. תגידו, מה יהיה הדין של מי שאוכל בשר ושותה יין כל החג? ומקפיד, אוכל בשר, שותה יין כמו שצריך. אבל תוך כדי שהוא אוכל בשר ושותה יין, הוא עצוב בצורה שקשה לתאר. על כל ביס הוא מפתח עוד ביס של עצבות. דיכאון גמור. שואלים אותו מה עכשיו, אז הוא אומר נבר סוכות, וחבל שאני חי, וחבל שצריך אסור לשמוח, והוא אוכל בשר ושותה יין בהקפדה גדולה. כי יהיה מצוות ושמחת בחגיך או לא? טכנית בטח שקיים. נכון, מכנית. הוא אכל מספיק בשר ושתה מספיק יין. מהותית ודאי שהוא לא עשה כלום האיש הזה. הגדרה היפה של הרב סולובייצ'יק היא, המצווה מתבצעת על ידי השיניים. תאכל בשר, על ידי הפה. אבל היא מתרחשת בלב. זה שהיא מתבצעת בפה לא אומר ששם היא מתרחשת. נדמה לי שלפי משנתו, יש כאן דבר מופלא שהרמב״ם אומר. היום אנחנו רוצים להגיד לא רק את זה, אלא לא להיות מזה קומה נוספת שמחייבת את כולנו בהבנה של תורה כאן. הרמב״ם רוצה לומר לעניות דעתי מתוך הדברים האלה, שמצוות תלמוד תורה מתבצעת בשכל. היא מתבצעת בחשיבה. היא מתבצעת בעיניים בקריאה. היא מתבצעת בפה בדיבור. אבל היא מתרחשת בלב. מצוות עבודת השם באה לידי ביטוי בעובדו ובתורתו. אם התורה מתבצעת ללא זה שהיא מממשת את עבודת השם, תלמוד תורה שהוא לא התממשות של עבודת השם, הוא כמו שמחה ברגל שבאה מתוך דיכאון. תלמוד תורה שהוא לא מתוך מציאות של עבודה שבלב, הוא תלמוד תורה עקר. עובדהו בתורתו. אגב, לעניות דעתי, רק על ידי זה אפשר להבין את מה שמגדיר הרמב״ם בעצם מצוות תלמוד תורה. לב, אתם יודעים מה ההגדרה ללב? מה זה לב? רב יוחנן בן זכאי מבקש מחמשת תלמידיו שיגידו לו את הדברים הטובים, את הדרך הטובה שידבק באדם. רב לזר בן ערך תלמידו אומר לב טוב. מסביר ברטנורה מה זה לב טוב? לפי שהלב הוא המניע לכל שאר הכוחות, והוא המקור שממנו נובעים כל הפעולות. זה לב. המניע. המקור שהכל נובע ממנו כל הפעולות. ואף על פי שיש לפעולות איברים מיוחדים, מכל מקום הכוח המעורר לכל התנועות הוא בלב. אחרי שרב לזר בן ערך אומר לב טוב, אמר לו רב יוחנן בן זכאי, אמר לכולם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם. אומר הברטנורה, ומפני זה אמר רב יוחנן בן זכאי, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם. אתם כולכם צודקים, אתם מתארים את, הוא מתאר את היסוד של הכל. רק אם אתה תופס שתלמוד תורה הוא ביסודו עבודה שבלב, אתה יכול להבין שתלמוד תורה יכול להתרחש רק אם אתה גם מלמד וגם לומד. כי המוטיבציה להעביר את מה שאני יודע היא כבר מוטיבציה ששייכת לחלק של עבודת השם שלי. אם אני מומחה למקצוע מסוים, למה חייבת להיות מוטיבציה להעביר את זה? הרבה ההפך, הרבה פעמים אני שומר סוד מקצועי. אני מומחה. נושמע, את הילד שלי גם צריך להיות מומחה לזה. מצוות תלמוד תורה היא ושיננתם לבניך. עצם הפסוק אומר שהמצווה היא מצווה של תנועתיות. בלי שהיא באה מהמקור של הלב, היא לא יכולה להתרחש. היא יכולה להתבצע, היא לא יכולה להתרחש. מבינים? הפעולה יכולה להתבצע, אתה יכול לדעת את כל השס. אבל לא היה פה מצווה תלמוד תורה. ההתרחשות של התורה היא בלב. ס, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. אומר רש"י, זה לא מדבר רק על המצוות, זה מדבר בראש ובראשונה על העניין של דברי תורה. מבינים את המושג של לימוד תורה מתוך זה? יכול אדם ללמוד תורה. אתה יכול להיכנס למקום לומדים תורה. אתה יכול להיכנס לבית מדרש ולהרגיש אם זה בהתרחשות של הלב, או שזה פעולה של התבצעות בשכל. אתה יכול להרגיש את זה ברגע. האם ליבו ועיניו ואוזניו של אדם מכוונים לדברי תורה? או שלומדים תורה? אני כמעט הייתי אומר שהרמב״ם הוא זה שצריך להגיד את זה, וזה פילי פלאות שהוא אומר את זה דווקא בתוך עובדהו בתורתו, בתוך מצוות עבודה שבלב, שתמיד מנסחים אותה בכותרת תפילה. מצוות עשה ה' ברמב״ם תמיד מנסחים תפילה. לכאורה זה לא נכון, מצוות עשה ה' ברמב״ם זה עבודה שבלב. מה זה? תפילה ותורה. אז בתפילה, נו, מי לא מבין שבלי עבודה שבלב, אז מה שווים הדברים? מה אתה עושה שם? אם אתה לא מתכוון בלב שלך בתפילה, אז מה אמרת? מה עשית? דווקא בתורה, לכאורה, יש מקום דווקא לשים את הלב בצד. ככל שאדם מפתח את שכלו, יש אולי אפילו מקום לחשוש שמא הלב קצת ילך הצידה. הלב יכול קצת לתפוס פרופיל נמוך מכוח שכל כך מתפתח השכל והסברה והעיון. אתה נהנה מרעיון השקפתי גדול ומנתח פילוסופית אותו מפה ומפה. אתה נהנה מניתוח של שתי שיטות ראשונים בסוגיה הנכונה. רואה שיטת ראשונים שלישית ומברר אם היא קשורה לשתיים או היא אחרת. השכל עובד כל כך חזק עד שהלב יכול ללכת לאיבוד. אפשר שמצוות תלמוד תורה תקבור את עצמה, כי הביצוע שתופס כל כך הרבה כוח ישבית את המקום שבו ההתרחשות של התנועה, של המוטיבציה, של ההשתייכות לתלמוד תורה צריכה להופיע. זה דבר מאוד יסודי. לפי זה גם תבינו את הפסוקים שאומר משה רבינו בסוף דבריו, שימו לבבכם, הוא אומר, לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, ואז הוא מוסיף, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. תגיד, תצוו את בניכם ושיננתם, נכון שתצוו את בניכם זה ושיננתם לבניך? אתה רוצה להעביר תורה לילד שלך? לא נעים לי להגיד לך, אני חייב לומר לך את האמת. זה רק תורה שבאה מהלב. תורה שבאה מהשכל, אתה לא תעביר לילד שלך. המקצוענות שלך זה יפה מאוד, והמקצוע שלך זה פרנסה טובה. או לא. אתה רוצה להעביר את זה לבניכם אחריכם? הם יבחנו אותך אם זה בא מהלב או לא. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אחרת לא תצליחו לצוות אותם את בניכם אחריכם. זה יהיה המבחן שלכם. זה פילי פלאות. ואז בא הפסוק האחרון, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. למישהו היה ואמינה שהמדע של התורה הוא ריק? גם טיפש לא חושב כמה. צריך להגיד לי שהתורה היא לא ריקה? מה זה כי לא דבר ריק הוא מכם? מה הפירוש? אם אתה רוצה להגיד לי שהפשט הוא כפשוט, אז מה הפשט? מה הפשט? אני אומר לך שיש לי מדע שמסביר איך עושים כוס פלסטיק. אז זה ריק. אז יש לי מדע שקוראים לו תורה. אתה יכול להגיד לא מבין, לא מסכים, ריק? זה גם לא חוצפה, זה סתם איוולת. למי היה מאמין שהוא ריק? מה שצריך משה רבינו להגיד בסוף ימיו, תדעו לכם, זה לא ריק מה שאמרתי לכם. זה כואב. זה הייחוס. כי לא דבר ריק הוא מכם. מה האנטיתזה לריק? כי הוא חייכם. אתם יודעים מה זה ריק? ריק זה שזה לא החיים שלך. הבנתם מה זה ריק בעברית? ריק זה לא ניגל הריק. ריק זה שיש אין סוף סברות ושכל וידיעות ואמירות והכל, אבל זה לא חייכם. אז זה ריק. חיים מלאים הם חיים שבהם זה החיים שלך. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. תשמעו מה משה רבינו אומר, אם תשימו פה את הלב, קחו אותו ותשימו אותו כולו. אם הוא לא כולו פה בדברים אשר אנוכי מעיד בכם, זה יהיה ריק. א', לא תצליחו לצוות את זה את בניכם אחריכם. כי את הילד שלך בבית, עליו אי אפשר לעבוד. אתה יכול לעבוד על הקליינטים במקולת. אתה לא יכול לעבוד על הילד שלך בבית. הוא יודע אם זה החיים שלך או לא. ואז אני אומר לכם, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. עכשיו אתם מבינים מה שאומרים חז"ל, כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק הוא, מכם הוא ריק. חז"ל אומרים, כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם אתה לא הגעת לשום דבר שמילא אותך, תבדוק מה אצלך מרוקן, תבדוק מה קורה לך עם הלב, תבדוק למה אתה לא מצליח לפתוח את הלב ולשים אותו לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם. הרי זה הקושי שלנו. לא שאין לנו לב חס וחלילה, אלא שקשה לנו לקחת אותו ולשים אותו. יש לנו לב. איך שמים את הלב? ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. דבר אחרון שהוא אומר, אתם תזכו להאריך ימים בארץ. מה זה הוא בדבר הזה? בדבר הזה תאריכו ימים. מה זה בדבר הזה? באיזה דבר? לא בתורה. בדבר הזה תשימו, אני אומר תשימו לב. בדבר הזה אתם יודעים במה? בזה שתשימו לבבכם. שימו לבבכם! אם תעשו את זה, א', תצוו את ביניכם אחריכם. ב', זה אף פעם לא יהיה ריק מכם, כי זה יהיה חייכם. ג', בדבר הזה תאריכו ימים על האדמה. גם לארץ הזאת אפשר להיות קשור מכל מיני סיבות. אם תשימו פה את הלב, אתם אף פעם לא תהיו מסוגלים להיות בלי זה. אתם תבינו מה הקשר שלך לאדמה שלך, לארץ שלך, החיים שלך לאדמה. שימו לבבכם, בזה מסיים משה רבינו את כל מה שיש לו להגיד לנו בחמישה חומשי תורה. שימו לבבכם. מה הקושי בעמל תורה? למה זה כל כך קשה? למה זו מצווה כל כך קשה? זו טעות. אם חושבים שהחילוק הוא כמה קל לי להגיד סברה, זו טעות גדולה. החילוק בין מי שמצליח להתקשר לתורה למי שלא מצליח להתקשר לתורה, הוא לא בקלות להבין סברה בסוגיה. זה גם, אבל זה בכלל לא. זה במוכנות שיהיו עיניו וליבו ואוזניו מכוונים לדברי תורה. להתכוון לדברי תורה. לשים שם את הלב. במוכנות מאוד קשה. כי תלמוד תורה איננו ללמוד. זו מצוות עשה י' שפתחנו גם בה. המצווה י' היא שציוונו ללמד את התורה וללומדה. אגב, אם זה הנוסח, וזה כנראה הנוסח הנכון, אז זה פלאי פלאות. ברור שטכנית קודם לומדים ואחרי זה מלמדים. מה תלמד אם לא למדת? ברור שכדי ללמד צריך ללמוד, אבל הרמב״ם לא מתאר עכשיו את התבצעות המצווה, אלא את התרחשות המצווה. המוטיבציה לתת את התורה היא זו שתניע אותך ללמוד אותה. לא כי אני צריך להעביר את השיעור עוד שעה, לא זה. כי אני חוליה בשרשרת שצריכה להמשיך את התורה הזאת. המוטיבציה הזאת של ללמד את התורה היא קודמת ללמוד את התורה. ההבנה של הקשר שלי הפנימי, הנצחי, הקבוע לתורה שאני לומד עכשיו. נכון, ההתבטאות תהיה על ידי שאני אבין את חלקי הסוגיה, ואני אבין מה כתוב פה, ואני אחרי זה אפתח תוספות, אפתח אשב"א וריטב"א, ואבין ראשונים ואחרונים, נכון, כך זה הולך. זה בהתבטאות. שם צריך להגיד ללמוד תורה וללמדה. אבל ההתרחשות היא בדיוק הפוכה. ככל שאתה מודע יותר למה זה עושה בחיים שלך. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. אם זה החיים שלי, אז ודאי שאני רוצה להעביר אותו לילדים שלי. עוד אין לי, אבל אני רוצה להעביר אותו. לכן אני רוצה להתקשר אליו. אני רוצה להעביר אותו לדור הבא, לכן אני רוצה להתקשר אליו. אני רוצה להיות חלק ממנו, לכן אני רוצה להתקשר אליו. אני לא יכול להיות אדיש כלפיו, לכן הוא לא יהיה ריק. מה התסכול בעמל תורה? שזה לידי. אף אחד לא אומר שזה ריק. אף אדם רציני בעולם לא יעיז להגיד משפט כזה. על שורה בתלמוד תורה. אף אחד לא יגיד את זה. אבל זה מתסכל. זה גדול. אבל זה לא קשור אליי. מה אני צריך לעשות עם זה? מה אתה רוצה עם החיים שלי? מה לעשות עם כל הסברות? מה לעשות עם שתי השיטות? הלכה, הבנתי מה אני צריך. מה לעשות עכשיו? ועל זה בא משה רבינו ואומר, שימו לבבכם. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. מה קרה היום הזה, אמר רש"י? היום הזה, ביום מותו של משה, הלך משה ואמר לבני לוי, אני נותן לכם את ספר התורה. ופתאום באו כל היהודים ואמרו, גם אנחנו רוצים ללמוד. משה רבינו, למה אתה כל כך מתפעל? אתה לא זוכר לפני 40 שנה, כשאתה אמרת להם, אני הולך להעביר לכם את התורה, והם אמרו, לא רוצים, אנחנו רוצים לראות את מלכנו? זוכרים בהר סיני? זה לא יצא כל כך טוב. אז למה אתה כל כך שמח עכשיו? משה רבינו אומר, עכשיו לא מדברים על לקבל את הדברים בהר סיני. עכשיו מדברים על לעמול בלימוד. לקחת, לקבל את ספר התורה ולפתוח אותו. ובאים יהודים ואומרים, אנחנו לא רוצים להסתפק בזה שיהיה לנו רבי משבט לוי שיעביר לנו שיעור. אנחנו רוצים לנשוך את השפתיים לבד ולהבין את זה. היום הבנתי שאתם דביקים וחפיצים במקום. מבינים עכשיו את המובן של דביקות במקום? איך אפשר להיות דבק? להיות דבק זה להפוך לאחד. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק באשתו. זה דביקות במקום. אפשר להיות דבק רגשית, זה לא מספיק. אתם יודעים למה זה לא מספיק להיות דבק רגשית? י"ח אלול בחב"ד מדברים בזה בלי סוף. כי אם אתה דבק רק ברגש, אז השכל שלך לא דבק, אז אין דביקות. אם אתה דבק עם הרגש שלך, השכל שלך כל הזמן יילחם בדביקות הזאת. אתם יודעים מה זו דביקות אמיתית? שגם את השכל שלך אתה מכניס לדביקות. שאתה מכיר חסדי הקדוש ברוך הוא ונדבק בו. לב לדעת. זה אולי יכול להסביר עוד תוספת אחת ובה נעמוד. הכרתי השבוע בשיעור משך חוכמה, רב מאיר שמחי מדווינסק. משך חוכמה אומר פה דבר מדהים. מה זה ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה? רש"י אומר שבאו כל בני ישראל ואמרו אנחנו רוצים לקבל את ספר התורה גם כן. אומר המשך חוכמה, גם בלי דבריו של רש"י אפשר להבין מה משה רבינו אומר. משה רבינו אומר, מהיום הזה הכל יהיה בסדר. מהיום הזה הכל יהיה בסדר. אתם יודעים למה? אני אגיד לכם. תקשיבו, זה נורא. ועכשיו כשאני חושב במשך חוכמה הזה, זה הקוד של בית המדרש, זה רב מאיר שמחי. המשך חוכמה אומר כך, היום הוא הרי יום מותו של משה. וביום מותו של משה בא משה רבינו אל העם ואומר כך, תשמעו, מה רוצה ממכם הקודש ברוך הוא? שתכירו חסדה ותדבקו בו. אז באתי להודיע לכם שהגורם שיפריע לכם לזה הולך להיעלם היום. אז קשה לדבר כך, זה המשך חוכמה. אתם יודעים מה היה הגורם שיפריע לכם להידבק בקודש ברוך הוא? אני. יודעים למה? כי אני הייתי רבה שתפס כל כך את כל הנוכחות שלכם, שלא יכולתם להידבק כל אחד מהמקום שלו לבד. אז אני מודיע לכם, אני הולך. עכשיו ייתן לכם הקדוש ברוך הוא לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. עכשיו זה לא יהיה שיעור טוב של המורה. עכשיו תהיה האחריות שלכם. זהו. הלכו ענני הכבוד, הלכה הבאר, אין הארון, אין מרים, אין עמוד ענן, אין עמוד אש, נשארה הפרעה אחת. אני מודיע בזאת על הפסקת ההפרעות. הקדוש ברוך הוא אמר לי לעלות להר העברים. בין 120 שנה אנוכי היום. עכשיו אתם תיכנסו לארץ ותלמדו תורה עם יהושע. עכשיו אתם לא תקבלו תורה מהחמה, עכשיו אתם תלמדו תורה עם הלבנה. עכשיו כל אחד ואחד ידבק מהמקום שלו. זה מדהים. אתם יודעים מה עומק העניין? הנוכחות שלי, אומר משה רבינו, לא נתנה למוחלטות שלך להיכנס כאן. אתה היית חייב כל פעם לבדוק בסוף ומה אני אומר. עכשיו אתה תכוון למה שאני אומר. אבל אתה תצטרך גם לעשות את הכל עד הסוף. אתה תיקח, אתה תכניס, אתה תיכנס, אתה תביא את התורה הזאת עד הסוף. זה דברים מופלאים. אתם יודעים מה העניינו של בית מדרש? שספר התורה פתוח לא לכהנים, לא לבני לוי. שאני לא פסיבי, כשאני פסיבי בתלמוד תורה, אז לא יכול להיות מצב של הידבקות. שאני יכול להיות אקטיבי בתורה עד הסוף, שאני יכול להיות פעיל בה. שיש לי את כל הלגיטימציה, באבק רגליהם, באפר רגליהם, להתווכח גם עם הרשב"א ועם הריטב"א. שאני יכול לדון כעבד לפני רבותם, אבל בחופש, בחופשיות מוחלטת. שאי אפשר לעצור את הזרימה, את הלב שבו מתרחש תלמוד התורה. עניינו של בית המדרש הוא שהכללים שאמורים להגביל אותי כשאגיע אל הפסיקה, לא מפריעים לי כשאני עוסק בעצם הלמידה. בפסיקה אני ידע לקבל את דברי רבותיי, שם אני ידע לעצור. ברור. אבל עכשיו אני מכניס את כולי בתוך. אני מכיר חסדיו של המקום ונדבק בו. דברי תורה צריך אדם שיהיו עיניו וליבו ואוזניו מכוונים. שים לבך, שימו לבבכם. נדמה לי שזה מה שלימד הרמב״ם במצווה. עבודה שבלב זה תפילה, ואמרו גם כן, ולעובדו זה תלמוד. פתחנו באמירה אחת, במילה אחת, לגבי י"ח באלול, ובה אנחנו נסיים. אמרנו שהעולם נוהג לומר שהחסידות חידשה את עבודת הלב של התפילה. נדמה לי שיותר מכל דבר היא ביקשה להדגיש את מה שדיברנו היום. את העבודה שבלב, של הלב לדעת, של השימו לבבכם, של הכניסה למציאות הזאת שגם השכל משתעבד לעבודה שבלב. של להכיר חסדי המקום, להכיר עד הסוף, ושההכרה לעולם לא תפריע להידבקות. עד רבה. שאכיר ואכיר ואכיר ואדבק. ומתוך זה מגיעים למציאות הזאת של עבודה שבלב. הביטוי של זה הוא אחד המבחנים הגדולים שלנו תמיד, ודאי 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 כאן בבית המדרש, אלול, ערב ראש השנה. כאן אנחנו בטסט הזה. האם תורתנו היא גם מצוות עשה-הי? האם אנחנו מייצרים עובדהו בתורתו? האם אפשר להיכנס פנימה ולחוש עבודת השם בתורה? לא דבר ריק, אלא כי הוא חייכם. אלה הדברים. נתבקשתי גם להוסיף תוספת אחת על ידי המעוררים לעניין, אז אני מעורר, עזרת השם יתברך, זה כמובן קשור לכל הדברים שאמרנו. נתחיל מיום ראשון בתוכנית הלכה, בלימוד מסודר בתוכנית הלכה מסודרת לאורך כל השנה. תוכנית ההלכה או לימוד ההלכה הוא לפעמים, הרבה פעמים, מסובך באיך להגיע אליו. תוכנית יוביל הרב מורה, ירכז את התוכנית אשר סבג, בעזרת השם. אז התוכנית ודברה יועברו בינינו וגם פורסמו על לוח המודעות איך הזמנים והתוכנית עצמה. אני שמח על מה שנתבקשתי לחזק מאוד מאוד בסוגיה הזאת גם כן. ערב טוב ומבורך לכולנו.